טוב, היום אני רציתי לדבר על השאלה איך היהודים שורדים. איך היהודים שורדים כל האלפי שנים וכל ההתקפות וכל העניינים. עכשיו, יש הרבה דרכים להשיב על השאלה. אני כמובן רציתי להשתמש באיזשהו רעיון מתוך הפרשה. בפרשת כי תשא, זה מתחיל עם הסיפור של השקלים, אבל מיד אחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תקח את בצלל והוא יעשה את כל העניינים של המשכן, הוא יבנה את המשכן, הוא יעשה את כל הכלים וגם את הבגדים של הכהונה. ופה הוא משתמש במשפט וביטוי מעניין, פעם הראשונה שאנחנו קוראים על הביטוי, זה כתוב במקור הראשון, ואת בגדי השרד ואת בגדי הקודש לארון הכהן ואת בגדי בניו לכהן. אז פה אנחנו בפרשת תצווה באמת קראנו כבר על העניין של שיש בגדים מיוחדים לכהנים, אבל פה זה הפעם הראשונה שאנחנו קוראים על הביטוי בגדי שרד, וזה ממשיך בפרשיות הבאות בויקהל ובפקודי, קוראים להם בגדי השרד. שוב פעם, את בגדי השרד לשרת בקודש, בגדי שרד לשרת בקודש, כל הזמן בגדי שרד. והשאלה מה זה הביטוי הזה, מה זה אומר? אז הגמרא מפרשת, ואמר רבי חמא בר חנינא, מי דכתיב את בגדי השרד לשרת בקודש? אלמלא בגדי כהונה לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט. עכשיו פה, כשהגמרא משתמשת בביטוי שונאיהם של ישראל, הכוונה זה סגי נהור, זה בעצם היהודים בעצמם, ולא רוצים להגיד שהיהודים לא יישארו בחיים, אז אומרים השונאיהם של ישראל לא יישארו בחיים, אבל הכוונה פה בעצם שבלי בגדי הכהונה היהודים לא נשרדים, אין. רק בגלל בגדי הכהונה, אז פה זה כביכול התחלת התשובה לשאלה שאמרנו איך היהודים שרדו, יש להם את בגדי כהונה. עכשיו, איך זה עובד? אז המרשה מסביר שבגדי כהן גדול הם מצילין את ישראל להיות להם צריד ופליט, ועל פי מה שכתוב בעירובין, זה בגדי כהונה או כהן גדול מחפרין. אז בעצם התשובה היא ככה, היהודים יש להם ברית עם הקדוש ברוך הוא, הם עם סגולה, עם השם, אז הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אנחנו תמיד באים אלינו כל מיני התקפות ועניינים, ולא היה עם שיכול לשרוד, הקדוש ברוך הוא בעצם שומר עלינו באופן נשאי ואנחנו שורדים. אבל אם אנחנו מפירים את הברית, אז אין ברית, אין שמירה, ואנחנו חלילה הולכים לאיבוד. אבל מה? יש דרך אחרת לשמור עלינו, לשמור על הברית, וזה על ידי כפרה. בעצם הברית הוא דבר כזה. הקדוש ברוך הוא אומר, תעשו לי את כל המצוות, תייצג אותי, אתם העם המוסרי, ברגע שאתם מייצגים אותי, אז אני שומר עליכם. אם אתם מפירים את הרעיון הזה, אתם בעצם מפקירים את המשימה ולא מוסריים, אז הכל הולך לאיבוד, אבל יש את העניין של כפרה. כפרה, צריך להבין מה זה בדיוק כפרה, אבל בגדול זה מתקן את העיוות, ואז אנחנו בסדר תחת הברית וממשיכים. עכשיו, זה מביא המון שאלות. אם זאת התשובה, אז יש יותר שאלות מהתשובה. זאת אומרת, א', מה זה כפרה, ב', איך הבגדים עובדים לזה שהם נותנים כפרה, איך מישהו יכול לקבל כפרה אם הוא לא עושה כלום? אז כל השאלות האלו צריך לענות עליהן. עכשיו, הדבר הראשון שאני רציתי להתמקד זה מה זה כפרה. הפעם הראשונה שהמילה מופיעה בתורה זה בפרשת נוח, בפסוק, עשה לך תיבת עצי גופר, כינים תעשה את התיבה וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. אז זה אומר, עכשיו שיש איזשהו עניין שמה שנוח עשה למנוע מהמים להיכנס ולעשות את כל התיבה ההרמטי כזה, אז זה קשור לכפרת העוונות. זה מה שרב הירש עכשיו הולך להסביר. רב הירש מסביר ככה, כפר פשוט פשט כיסוי מגן ומונע. אז עכשיו הוא מסביר שיש ביטוי כפרת אבונות ויש ביטוי לכפר על הנפש, לכפר על האדם. אז הוא אומר שניהם אותו דבר. בעצם אתה מכסה את החטא מלהשפיע, או להשפיע על האדם, או שניהם להשפיע על האדם. כאילו, או אתה מכסה כפרה על האבון, אז אתה מכסה את האבון מלהשפיע על האדם, או כפרה על הנפש, אתה מכסה את הנפש שהחטא לא משפיע עליו. שניהם אותו דבר. בגדול, בדיוק, כמו כפורת, זה מכסה. אז בגדול זה מכסה את החטא מלהשפיע. מצד אחד, אתה יכול להבין מזה שהחטא לא הלך מהעולם. מצד שני, קראתי גם מתוך דברי הרב הרשו, שבגדול זה כאילו זה לא קיים. מטבע הדברים הוא לא משפיע, אז הוא לא כביכול קיים. ואז בגדול מה שאנחנו מנסים לעשות עם הכפרה זה לחסות את החטא שאין לו השפעה. אם אנחנו מדברים על הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז כיסינו את זה, אין לו השפעה, ואז ככה הקדוש ברוך הוא גם ממשיך איתנו עם הברית על אף מה שעשינו. אז עכשיו, בדרך כלל הכפרה, אתה לא משיג את זה סתם. כן, הכפרה אתה צריך לעשות משהו עבור זה, סתם שיש לך בגדים זה נשמע מוזר. וגם אני מביא פה הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא מדבר על החטא ועל התיקון, הוא הולך הפעם הראשונה זה במובן עם אדם וחווה, אבל הפעם השנייה אז נגיד זה עם קין. קין מביא איזה קורבן, הקדוש ברוך הוא לא קיבל את זה, אז עכשיו קין עכשיו הוא עצוב, וכתוב פה בראשית פרק ד' פסוק ו', כתוב, ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ. אז עכשיו הרד"ק מסביר את זה, מה הקדוש ברוך הוא אמר לו. היה הדיבור עמו כי ליסרו ולהושיבו למוטב וללמדו דרך תשובה. לא ולדורות הבאים, כי החוטא יש לו כפרה אם ישוב בתשובה שלמה. זאת אומרת, אתה יכול לחסות את העוול, את הדבר שעשית, אם אתה חוזר בזה, אם אתה עושה מה שנקרא תשובה, אתה מכיר בחטא, אתה מבין שזה לא היה טוב, אתה בעצם מקבל לעצמך שזה לא טוב, אתה לא תעשה, זו תשובה. עכשיו, הרמב"ם מביא את זה בהלכות תשובה, והוא אומר פה, איפה שזה מקווקב באמצע הקו השני, השורה השנייה, וכן בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאים קורבנותיהן על שגקתן או על זדונן, אין מתכפר להן בקורבנם עד שיעשו תשובה ויתוודו וידוי דברים. אז הוא אומר פה, אפילו שתביא קורבן, וקורבן זה כאילו מביא לכפרה, של העבוד, כפרת החטא, הוא אומר, זה לא יעבוד עד שאתה עושה תשובה ווידוי. זה לא רק מספיק שקיבלת על עצמה וכו', אתה צריך להגיד במילים, שאתה באמת מבין מה עשית ואתה לא רוצה. הוידוי זה חלק אינטגרלי מתהליך התשובה. אבל פה צריך להדגיש שאין כפרה ללא תשובה ווידוי. ואז הוא ממשיך. וכן, כל מחויבי מיתות בית דין ומחויבי מלכות, אין מתכפר להם מיתתן. מדהים, אפילו שהם מקבלים איזשהו עונש מבית דין ומתים על זה, אין כפרה, עד שיעשו תשובה ויתוודו. וכן החובל בחברו ומזיק ממונו, אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם. אז יש כמה וכמה דברים שהבן אדם צריך לעשות, אם זה בין אדם לחברו צריך לתקן עם החבר, אם זה בין הקדוש ברוך הוא צריך לעשות משהו, אבל כל מה שתעשה, קורבן שמשלם לחבר, מה שזה יהיה, אתה חייב לחזור בתשובה, אם לא, אין כפרה. אז מה פתאום בגדים מחפרים? הנה הכהן יש לו את הבגדים והכל מתכפר, הכל יופי, זה לא מסתדר. עכשיו להחזיק את להחזיק, כן, את השאלה, את הקושימה, איך אומרים?
לחזק,
תודה. לחזק את השאלה, אז צריך להסתכל בסיפור של חטא העגל. חטא העגל כמובן זה הסיפור הכי גדול מבחינת החטאים של עם ישראל בגדול, כן, והקדוש ברוך הוא רצה למחוק אותם מהעניין הזה. עכשיו זה מופיע בפרשת השבוע, ומשה, כמו שקראנו גם בשבוע שעבר בשיעור, שמשה עולה להר סיני, מקבל את הלוחות, הקדוש ברוך הוא אומר שהעם חטא, עשו את העגל, אז הוא צריך לרדת ולראות. ואז איפה, באמצע פה בפסוק חף, במקור האחרון, בשורה הרביעית, כתוב, ויקח את העגל אשר עשו וישרוף באש ויתחן עד אשר דק ויזד על פני המים, ויזד על פני המים וישק את בני ישראל. אז קודם כל הוא נותן לבני ישראל לשתות את זה, אני מניח שזה גרם להם רע, או למות או רע כלשהו. אחרי זה הוא אומר לבני לוי שהם צריכים להרוג את כל החוטאים, וזה בארבע שורות מלמטה, והרגו איש את אחי ואיש את רעהו ואיש את קרובו, ויעשו בני לוי והם הרגו המון אנשים. אז בעצם משה רבנו טיפל בחטא, טיפל בחוטאים. ואז אנחנו קוראים פה בפסוק האחרון, בפסוק למד, ויהי ממחרת, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ואתה אעלה אל השם, אולי אכפרה בעד חטאתכם. אז עכשיו משה רבנו מחפש כפרה. אז שתי שאלות, א', אם הוא כבר טיפל בכל החוטאים, אז איזה כפרה הוא מנסה להשיג? ובית, שאלתנו, איך אתה יכול סתם להשיג כפרה? אתה הולך ועושה מסע ומתן והכל סבבה? מה קרה לתשובה? כן? צריך תשובה, וידוי, הכל. אז אם אתם תהפכו את הדף, רב הרש מסביר.
הוא נשאר מהחוטים בכלל.
כן, בדיוק. אז זאת בדיוק השאלה. למי צריך את הכפרה ואיך זה יעבוד? אז הרב הרש מסביר, הלוויים המיתו אותם שאשמתם הייתה גדולה ביותר, ואז הוא מביא כמה רעיונות, זיווח וכיתר, זה כאילו האנשים שמתו, זה אלו שבאמת עשו את הקורבנות, עשו את הפולחן, את כל החגיגות ממש, אוקיי? אבל הוא אומר, אולם, אתה הייתה מסעת פני משה להשיג גם את המשך קיומו כעם, הווה אומר, להשיב אותו על כנו כעם, התורה וההשגחה האלוהית. לפיכך דיבר אל העם לאמור, אני מדלג, כולכם השתתפתם במידה גדולה או קטנה, בין שהסכמתם למעשה, בין ששתקתם והשלמתם עמו באפס מעשה. אז מה שהרב הרש מסביר פה, בזה שמשה טיפל בחוטים ממש, אז הוא קיבל כאילו את התפוגה או את המצב שהקדוש ברוך הוא לא הולך להשמיד את העם. בסדר. עכשיו העם קיים, אבל זה לא עם השם, זה לא עם כל הברית, עם כל העניינים סביב זה שהקדוש ברוך הוא לוקח עם והולך איתם עד הסוף. אז משה עכשיו צריך כפרה עבור העם כעם. והעם הריבים זה לזה, העם כעם, אנחנו בעצם צריכים לקחת אחריות, יש אחריות קולקטיבית, ובזה שהעם לא התנהג או לא התנגד או כאילו שתק במעשה, אז יש אחריות קולקטיבית וצריך לטפל בזה. אז קודם כל הכפרה שאנחנו מדברים עליה זה לא סתם כפרה על כל איש ואיש, כל איש ואיש חייב לעשות תשובה, אבל עדיין יש משהו קולקטיבי לגבי בין העם לקדוש ברוך הוא, והעם צריך איזשהו כפרה. עכשיו, האם בזה אפשר לקבל כפרה חינמית שלא צריך לעשות כלום? אז בואו תראה מה שמשיג משה מהקדוש ברוך הוא. בפסוק הבא, למד א', וישב משה אל השם ויאמר אנא חטאה העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב ואתה אם תישא חטאתם ואם עין מחני נא מספרך אשר כתבת. ויאמר השם אל משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי. אז הקדוש ברוך הוא אומר יפה הטענה שלך אבל זה לא קונה לך הרבה. הוא אומר אני עדיין מטפל במי שחטא. ואם זה לא מובן מהפסוקים, תראו מה שהרב הרש מסביר. והוא אומר, ואתה אינך רואה אלא אחרית אחת לעם, והיא שתועבר חטאתם מן העולם ותהיה כלא הייתה. משה, הוא אומר למשה, תראה, משה, אתה רוצה שהכל מתכפר, שהכל מחוק, שאנחנו יכולים להמשיך כמו שזה היה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא יכול להמשיך כמו שזה היה. אי אפשר להגיד סתם כפרה על כלום. אך חטאת העם טרם נתכפרה. זה לא יכול להיות, אין כפרה פה סתם. ועליך להנחות אותו העם אל העתיד, אשר יוביל אותו אל הכפרה, רק בדרך של ניסיונות ופורניות. הוא אומר, לקבל כפרה זה לא פשוט, לא ליחיד ולא לרבים. העם גם צריך לעבור איזשהו תהליך שהם יבינו מה קרה שם, שהם יתקנו את עצמם. אז אין כפרה חינמית לא לבן אדם ולא לעם. עכשיו, הפסוק הבא, ויגוף השם את העם. אז הקדוש ברוך הוא באמת מעניש אותם. ואז רב הרש מסביר איפה שזה מקווקו, מאחר שהשתתפו במעשה העגל בפרהסיה, הרי שמיתתם הפתאומית גילתה את יד השם דין האמת ואת ודיין האמת ואת קרבת אהבתו של השם המרפא לתחלואי גוף האומה. אז פה הוא מטפל שוב פעם בעם, הוא מנסה לגרום לאיזשהו כפרה של העם. עכשיו, זה לא אומר שמשה לא השיג. בסופו של דבר, אחרי עוד שני פרקים, משה בעצם מדבר עם השם ומנסה להשיג ומנסה להסביר. אז כתוב פה בפרק למד ג' פסוק י' ד', ויאמר פני ילכו והניחותי לך. רב הרש מסביר פני ילכו, גזירת לא עלה בקרבך, השרתה על העם אבל כבד. ובכך כבר השיגה את תכליתה להצעין, היא כבר העלתה את העם במידת מה משפל המדרגה ששקע בה. אז בעצם בזה שכל העם אחרי ששמעו שהקדוש ברוך הוא לא מחפר ולא מסתדר איתם, ועכשיו במקום שהוא הולך ומביא אותם לארץ ישראל, המלאך, יש אומרים שזה משה בעצמו, אבל לא הקדוש ברוך הוא בתוך העם, אז העם היו בעבר. וזה בפסוקים רואים את זה. כן, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, זה כבר השיג חצי מהדרך, זה כבר תשובה, זה כבר עכשיו אני יכול לתת להם את הכפרה, אפשר לחסות את מה שעשו ואפשר להמשיך. מכל זה אנחנו לומדים שוב פעם, שכפרה לא באה סתם, אין כפרה חינמית. ואז אנחנו חוזרים לבגדים, בגדי שרד, שהנה הכהן לובש בגדים, איך זה יעבוד, שהוא מקבל כפרה על העם. אז הרב הרש מסביר, הכהן לובש בגדי הכהונה בשם האומה והמקדש, והם מסמלים באופן חיובי את הדרישות המוסריות שהאומה מקבלת על עצמה ועל בניה. משום כך מתעמת סיכון העבירות על חוקי מוסר אלה לגבי שלמות התודעה המוסרית של האומה. אם אני מדלג פה, כתוב פה, בגדי הכהונה מונע דמיון שווא שהאומה והמקדש משלימים כביכול עם העבירות. אז זה מאוד חשוב. בעצם, מה שהוא אומר, כמו שאמרתי מההתחלה, הקדוש ברוך הוא זה ששומר עלינו. אבל זה כל תלוי אם אנחנו עושים את משימת העם, להיות עם מוסר, להיות עם אור לגויים, שאנחנו אומרים, הנה זה מה שנדרש מעם, להיות מוסרי, הנה זה הדרך הנכון. אז עכשיו, בוודאי יהיו יחידים שיעשו חטאים לצערנו, עכשיו, מה שאנחנו אומרים, שאנחנו ננסה לטפל בזה בדרכים של צדק ומשפט וכל מה שצריך לעשות, אבל לפעמים זה לא הולך, ואנחנו רוצים להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו מבינים, ואנחנו מראים לעם מה טוב ומה רע ומה מקובל ומה לא מקובל, ואנחנו עושים הכל, וזה הכהן במעמד בבית המקדש, עם כל הבגדים שמסמלים, ואפשר להיכנס לכל בגד ובגד, למה זה מסמל ומה זה מסמל, לגמרא מסבירה את זה. אז עכשיו, הבגדים מסמלים שאנחנו לא מקבלים את כל החטאים, ואנחנו עם מוסרי. ועל זה אנחנו מקבלים את הכפרה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא באופן לאומי, בתור העם. עכשיו, זה מביא אותנו לשאלה האחרונה, אז אם זה נכון והכל מקובל, אז אין לנו בגדים היום. אין בגדים יותר מ-2,000 שנה, אז איך אנחנו שורדים? אז יש כמה תשובות. התשובה המיסטית, רב אליקים ממגנצה, מגנצה?
בגרמניה.
אוקיי. Okay. אז הוא אומר, אם עלי בגדי כהונה שנשתיירו שעדיין הן קיימים ברומי, ומחפרים עדיין על ישראל והיינו בגדי שרד. אז הוא אומר, הרומאים לקחו את הבגדים, זה נמצא בוותיקן למטה, אבל הם נמצאים. אז זה מחפר. אז עכשיו, שוב פעם, זה לא מסתדר עם כל מה שאמרנו, שבאופן רציונלי, שזה מסמל, וזה, אז זה מסר, והעם מבין את זה, והקדוש ברוך הוא מבין את זה. פה זה משהו אחר. אבל אפשר להבין את זה באופן רציונלי, על ידי התשובה של העקידת יצחק. העקידת יצחק מסביר, קודם כל יש גמרא בתענית, שמביא שיח בין אברהם לקדוש ברוך הוא. אברהם שואל לקדוש ברוך הוא, תראה, אתה אומר שיהיה לי עם וכל הצעים שלי יהיו חיים ויעשו את מה שהם יעשו, הם יתקיימו את הברית, אבל מה אם הם עושים חטאים? איך הם יתקיימו? כמו שאמרנו, יש ברית, אם יש ברית העם קיים, אם אין ברית העם לא קיים. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, הם יביאו קורבנות. וזה אמרנו שהקורבנות, כמו שראינו ברמב״ם, הקורבנות חייבות לבוא עם תשובה. אבל אז אברהם אומר, אוקיי, אבל מה אם אין בית מקדש? מה אם אין קורבנות? ואז הקדוש ברוך הוא עונה לו שהם לומדים. כתוב פה בשורה האחרונה של תלמוד בבלי תענית, שקורין בהן לפניי, מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפניי. אז הלימוד של הקורבנות, ההבנה של כל העסק עם הקורבנות, זה גם מביא אותנו לתשובה ולכפרה. ואז עם זה, העקידת יצחק משתמש בזה עבור הבגדים. כמו שהשתדלות בענייני הקורבנות ותעלותיהם יועיל מאוד לאנשים, אני מדלג, כן הוא בעצמו עניין בגדי כהונה, שהלומד בתורתן ומעיין בתכונתם, ותכליתן יועיל לו בכל עת וזמן. אז הוא אומר, כמו שלומדים על הקורבנות וזה עולה כאילו מקריבים, גם כשלומדים על הבגדים ולומדים את הרעיונות ואת המוסר ואת המסרים, אז גם זה מועיל. אז אני מקווה עם כל הלימוד שעשינו, שבאמת איך העם שורד, העם שורד בזה שהוא מקיים את המשימה של העם. המשימה של העם זה להיות אור לגויים, להיות מוסריים. ועל אף שכמובן יש חטאים פה ושם, אנחנו, כשאנחנו לומדים את זה, את הרעיונות האלו, ושואפים לקיים את כל זה, אז זה מביא כפרה, וכך עם ישראל שורד עד שיבוא הכהן והוא ילבש את בגדי הכהונה במהרה בימינו.